טוב, אנחנו ממשיכים בעולם ובתורה של רבי מנחם מנדל מויטבסק, בעל פרי הארץ. אחרי שבעצם מתחילת שנה עסקנו בתורה של בעל שם טוב, אחר כך של המגיד, אנחנו מסיימים את השנה עם בעל פרי הארץ. כן, שזה הספר החסידי היחיד שמתחבר באותה תקופה בארץ. כלומר, זה בעצם הפרי הראשון. זה בסדר? הפרי הראשון שמתחבר בארץ, התורה החסידית. כלומר, אפשר לספור על כף יד אחת כמה ספרים חסידיים התחברו פה בארץ, במשך 250 שנים. והספר הזה הוא הספר הראשון. פרי הארץ לגאון עם תפארת. ויש בספר הזה מה שתופס את ליבי, א', הוא תמיד חכם. כלומר, היכולת להיכנס אליו היא באמת לפגוש אדם שיושב בכל חדרי התורה, שזה אחד הדברים המרשימים בלימוד תורה, אפשר להיפגש עם אנשים ראויים. ודבר שני, יש לו חדות במושגים ועבודה רוחנית, שכמישהו שהתפיסה של רבי אושר פרוינד מעסיקה אותו, פתאום הבנתי, רבי אושר פרוינד והעבודה הרוחנית שלו, ומעסיקה אותי, פתאום ראיתי עד כמה הוא באמת ניזון מפרי הארץ, מהתודעה שלו, תודעת העין ותודעות נוספות, מכוננות אפילו, שיש להם הרבה נגזרות. עכשיו, המוכר, וזה מה שראינו בפעמיים הקודמות, זה המכתבים שהוא כותב פה לארץ. יש לי פה את המהדורה, זה ירושה שלי, מזקניי. אבל, אז זה הספר שאני מכיר. אבל יש פה בעצם שינוי הדפסה שהמכתבים מופיעים בראשונה ולא באחרונה, כלומר בראשית הספר ולא באחריתו. והמכתבים האלה הם שיקוף אולי הכי נאמן של מה שקורה פה בעלייה שלהם לארץ 1777. כאשר הוא נפטר לפני 230 שנה, ומשאיר פה את החברה החסידית לרבי אברהם מקליסק, שדיברנו עליו בעריכות, שהיה תלמיד הגר"א, שהפך לחוסיד וכו'. והתורה שלו למעשה דורשת ממש כניסה. זה נראה איזה מין ספר כזה לשבת אחרי מנחה, אבל לא. כלומר, יש פה ספר בעיניי מהתשתיתיים ביותר בעולם החסידי, ובכלל בהתמודדות עם אתגרים, ספר אחד מהתשתיתים ביותר ב-200 ו-300 השנים האחרונות. וצריך, יחד עם המחיר של ללמוד אותו סביב פרשת שבוע, כי זה הסוגה החסידית, ולא התניה שהוא חריג, חב"ד הם חריגים בזה שהם כותבים בצורה מסודרת. חסידות התנגדה לזה. חסידות התנגדה לכתיבה מסודרת, והוויכוח הגדול שיש בין רבי אברהם מקליסק לאדמור הזקן, ואברהם מקליסק מאשים אותו שבזה הוא יורד מהדרך של המגיד, הוא מופיע באגרות בעל התניה, גרת מונטט, שמאשים אותו בזה שהוא משנה. ועניין של כל רבותינו היה קו ונקי, ובעצם עיקר העניין היה אמונת חכמים, להאמין שהרבא מחזיק ראש במה שהוא עושה. ואני לא יודע איך זה עובד פה, לא בעליונים ולא בתחתונים, אבל יש מישהו שמחשבן את המציאות. זה קצת מזכיר לי מה שסיפר לי הרב אבישי, שאביו היה הרופא של הרבי מצאנז הקודם, שפעם אחת הוא שאל, אז יש לו מהלכים עם הרבי, אז פעם אחת הוא שאל את אחד החסידים, מה שלום הרבי, מה חדש בעולם? אז הוא אמר, האור אצל הרבי נכבה מאוחר, וזה סימן שהמצב בעולם גרוע. כלומר, אני לא קורא עיתון או שומע רדיו, אלא האור נכבה מאוחר, וזה גוף הידיעה, הססמוגרף הפנימי שלי למצב של העולם. אז אצל פרי הארץ אין חיבור מסודר, אלא זה חיבור על פרשת שבוע במובן זה שהדרשות המקומיות סביב החומש וסביב פרשות השבוע הם למעשה אלו שמייצרות את העולם הרוחני ולא כתיבה מסודרת. כן, מה שאומר לו רבי אברהם מקליסק, החסיד צריך להאמין שהרבי יודע ומבין מה קורה ולמה נכבה האור מאוחר. הוא לא זה שצריך להבין מה קורה פה בעולם ולהיות צדיק, ואתה כותב ספר שבעצם עוזר לאנשים להבין את מקומם ולראות איך הם עובדים. עבודה של דעת, עבודה של השכלה, זה לא התכלית של החסיד. עונה לו אדמור הזקן, גן ואפו מחתרת רחמן הקריה, ולכן אין די בעבודה של דחילו ורחימו, צריך השכלה, צריך עבודה של דעת, שהיא זו שיכולה להחזיק את הגנב על פתח המחתרת שהוא בא לגנוב. כלומר, גם על הגנב הזה בא להתפלל. כלומר, אין שום שייכות בין ההתנהגות והתביעה המוסרית שלי לבין המציאות חסרת הדעת שלי, אלא אם כן הצלחתי למלא אותה ולהציף אותה בדעת. בסדר? האדמו"ר הזקן אומר, הכוחות המניעים של יראה ואהבה, שזה בעיניך העיקר, הם לא עומדים ביום פקודה. לא עומדים ביום פקודה במובן הזה ש... הם לא עומדים ביום פקודה במובן הזה שהם אמוציונליים, אבל הם לא יכולים לכונן מציאות. המציאות בנויה על הדעת, על ההשכלה, על התבונה, ואז חב"ד הרבה יותר מוכנים לאתגרים המודרניים. זה אפילו מוכח במציאות. אבל אם הוא לא יבין למה הוא לא צריך לגנוב, אם הוא לא ימלא בדעת שלי, הוא ממלא כל אלמין, סובב כל אלמין, לא תתר פנימי של התבוננות, זה לא יוכל להחזיק את המידות, את ההתנהגות. גם שהוא מאוד אוהב את השם וגם ירא ממנו, לא מחזיק. שבזה הוא צריך מבנה שלם שיסביר, שייתן לו פרשנות על מבנה הנפש שלו, מה זה צדיק ורשע ובינוני, וצדיק וטוב לו ורשע ורע לו, ומבנה הנפש וארבע יסודות, וכל הפלאים שהתניא מעריך לבאר. אם זה לא יהיה, אין שום דבר. כן, לא מזמן באמצע השנה הגיע לפה קבוצה של חסידים מביתר, ואחד היה קרלין. שאלנו אותו, למה קרלין? אמר, זה החסידות הכי שטוחה. לא, ככה אפשר לחנך. אז פה הקימו דין מחוי, אמרו לו, מה? לא אומרים כלום, קיגל, והרב עושה ככה ומספיק. אז פה החבר'ה מחו כנגד הלעזר, הוא אמר, תאמינו לי, אני בפנים כבר 40 שנה. הכי שטוחה. וככה אפשר להחזיק. גדי, אתה אין לך בכלל כלים לזה.
אני לא מצליח להבין
מה זה. אתה מתחיל לסבך את החבר'ה.
לא,
אתה מסבך את החבר'ה.
הוא יודע.
איך הוא אמר לי, אם אתה חושב על הנכד שלך, אתה צריך שטוח. אתה חושב על עצמך, אתה צריך עמוק. אז פה מרקה והחבר'ה, היה דין ודברים, ונאבקו בו, איך הוא יכול ככה להגיד, החסידות קרלין, פתאום פה כולם הפכו להיות דוברים של החצר, שהוא בעצם אמור לדברר אותה, כי הוא ממנה. תאמינו לי, יותר מ-40 שנה אני שם, אין כלום. ולכן אני שם. בסדר? פה, חב"ד חולק עליו לחלוטין. בסדר? זה, מבחינה הזאת, חינוכית, זו שאלה מעניינת, האם הוא צודק או לא צודק. כלומר, האם שווה לחנך ילד לגדלות ואז להסתכן בזה שאתה מייצר לו אנטיגוניזם, או הולכת איתו על הדרך האמצעית של הסוסים?
הוא הגדיר את זה הכי טוב, אם אתה מחנך בשבילך ובשביל הנכד.
נכון, שאלה מצוינת. זה המחלוקת הציונות הדתית והחרדיות.
אבל זה סתם זה שיטה שתקבל הגלות. כי היום גם היום גם כאילו חצרות החסידים מחכים כמה שהם כאילו סגורות, ובתוך, אתה יודע, תוכל את הקיגל תסתרחק עם למעלה, תמטיש והכל טוב יפה. בסוף, כאילו, לי יצא פשוט לפגוש את כמה החסידים האלה בדרגן סגר ברובות ירושלים, ובסוף אין מה לעשות, כאילו גם הקהילות האלה צריכים לתת מענה את
הרוח. אז גם המענה יכול להיות שטוח ויכול להיות...
כשהמענה
שטוח,
אז לא תמיד
מזה,
אבל בסדר, זה
תשובה. בסדר, איך אומרים? שאלה, מה אתה חושב? טוב, כל זה היה הקדמה למפגש עם פרי הארץ, פרשת שמות, חבוד. שמה שמעניין אותי זה לבחון את... מה זה ארץ ישראל אצלו, מה זה גאולה אצלו, הוא פה. אז אולי באמת נתחיל, יודעים מה, נתחיל ממכתב שהוא כותב בסוף, זה מכתב כפתץ, תקלו בעמוד 2 למטה, בעמודת שמאל, תהפכו את הדף. פותחים בשלום הארץ ומלואה ורצון שוכני עתה ניצבים חיים כולם לפני השם אלוהינו. שפה שלו מעובדת ורצופה בפסוקים ובשברי פסוקים, שזה גם מושפע אולי מהכתיבה הספרדית שיש פה, אתם זוכרים, כאמור הוא מחתן את בנו רבי משה עם ביתו של הרב אבולפי, הרב של טבריה. יש פה יצירה מעניינת, זה לא כמו היום שאתה רבה מחתן עם בת של רבה, הרבה מחתן עם החכם היהודי טורקי שנמצא פה. תחשבו איך הם מדברים, איך נראית מריבה שם בבית, לא משעמם. שזה חלק מהטריק שראינו, שהסיכוי של החסידים להיטמע פה בארץ, הנכד כבר ידע טורקית וערבית, יהיה לו מה לעשות, יהיה לו מה להתפרנס. אף נחלה שפרה עלינו ושיפורה גרים לברך את השם אשר יצאנו, ברוך השם אלוהי ישראל אשר גידשנו מקדושת ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, והיא שעמדה לנו ויצאנו מדירת קבע לדירת ערד ישראל. קהל גדול יחד עלו ויבואו גדודים גדודים מארצם ומולדתם ומבית אבא אל הר האלוהים חורבה, משום חיבת הקודש לעובדה ולשומרה משמרת הקודש, ונשב בקדש ימים רבים, והיא בעינינו כימים אחדים, באהבה מקלקלת השורה להתקיים ולעמוד במהירותה דלא שכיחה כדי חיי נפש. ולא דרשנו במשפט קצוב, צורכנו מרובים, כי אמרנו טוב לנו, כי אבוננו להשתתף בצער שכינת עוזנו, משום דיו לעבד להיות כרבו. אשרי חלק השם עמו, אשר תמכו בידינו מזה, ומזה אחד, מזה אחד ומזה אחד, אחד המרבה ואחד הממית, והיינו מסתפקים במיעוט כמה דמתי לידינו אחת בשנה מכל דין סמוכין לנה. הוא מתחיל את המכתב בארץ ישראל הקדושה, בקדושת ארץ ישראל המקודשת מכל הארצות, והנה יצאנו מדירת קבע, שזה איפה? כלומר זה סוכות כל השנה. לגור פה בארץ, מה זה? זה הדירת הרי, נכון? כלומר, הקדושה היא הרי בעולם. היציבות היא הגלות.
כמו העולם אצל הרבי צאטר.
והסכמנו, עלינו לפה לארץ, כי היא מקודשת מכל הארצות, אבל היא הרעית גם. כלומר, המעבר הוא בעצם אל הגילוי שהקדושה היא המציאות הלא יציבה. הפוך ממה שהיינו חושבים. היינו חושבים שהגלות... לא. היינו חושבים שהגלות... הוא יהודי מליצי, אבל הגלות שהיינו תופסים אותה כהרי היא הקבע, והקדושה הארץ ישראלית היא הרי. מבחינתי זו אמירה נורא משמעותית. כלומר, מה הוא מוצא פה, מה הוא מגלה פה, מה הוא מחפש פה גם. הוא משתחרר מהקבע.
גם מוצא במילה ארע, שזה ארץ, תארעי.
תארעי, נכון, נכון, וזה מין... כלומר, הוא נמצא פה, והוא מוותר. אגב, זה מתקשר למה שדיברתי איתכם על הרב ריסקין לפני שבועיים, מי שזוכר בערב. אתם זוכרים? שהוא ויתר... על שם כן, בסדרה החמישית באפר ווסט, ובאותו ערב הייתי בחתונה וקראתי כתובה והוא ברך מישהו מאפרת, אחר כך ניגשתי אליו וסיפרתי לו את זה. הוא אמר, לא ויתרנו על כלום. אז אני אמר, שמה, הסדרה החמישית, ארץ אשר עיני השם, פתאום הוא נהיה מרכז, אלוהיך הבא, לא ויתרתי על כלום, רק זכיתי. זה כאילו...
הוא משוכנע
בזה. זה נורא הרשים אותי, כן. זה נורא הרשים אותי, כן. כלומר...
לא, כי הוא אומר, לא היה ויתור. אתה אומר, הוויתור נעשה. הוא אומר, לא היה ויתור.
תראה, הוא היום מדבר בן 80, קראתי את הספר שלו, כדאי לכם לקרוא, ציוני דרך. נראה שכן היה ויתור. אני חושב שהיום יש משהו בזקנה שמפייס כבר.
לא, ריסקין הביא את אמריקה לארץ.
כן ולא. אחרי שאת, עדיין, אחרי שהיית פעם בתפוח הגדול, אתה מבין שלא, אפילו לא את הענף הקטן הזה שהעלה יושב עליו, הוא לא הביא. צריך לדעת את זה, צריך לדעת. בסדר, מסירות נפש שלו. ולאיפה הם עולים? אל הר האלוהים חורב ואחרב. אל הארץ. לעובדה ולשומרה משמרת הקודש. והיו בימינו, בימים אחדים, באהבתנו את הארץ שלמעשה החליפה תפקידים עם הגלות. הגלות היא אמורה להיות הארעי. והנה הקבע, זאת הגלות, וארץ ישראל זה הארעי. אני חושב שמבחינה זאת, ההתנגדות הגדולה של לציונות נובעת מזה. כלומר, בעצם החלקים הרחבים מהעולם החרדי לא השתכנעו שזה מחזיק. חזוני שאמר על המדינה, היא תחזיק שנה. אגח, הוא אמר, לא, אולי עוד שנה, רב שך נתן 40 שנה. והאינסטינקט היהודי לא מוכן להשתכנע שפה זה הקבע. והקדושה המזוהה עם זה. ולעמוד במיעוט עד לא שכיחה כדי חיי נפש, ולא דרשנו במשפט קצוב צורכנו מרובים. ולמה אנחנו... השורה זה היציבות, הקבע, העמידה הכלכלית, אנחנו מוכנים לאבד אותה בשביל האהבה. רומנטיקן. כלומר, כמו הגמרא, מה שנקרא, כן, הגמרא של רוני סומק, גמרא בסנהדרין, שכשאהבנו, היינו על חוד הסכין, כן, וגם אם תבוא הסכין, ננסה להישאר על אותה הפרוסה כנודע. בכל זאת, רוני סומק הוא נכד של הרב עבדאללה סומך, בעל הזיו חצדק, הרב של הבן איש חי. ומהמקום הזה, אנחנו מזדהים עם השכינה. כלומר, שיתחיל להיות טוב ליהודים בארץ, זה גוף ההוכחה שהשכינה משתקמת. בסדר? זה האתוס שהרב ציודה והרב קוק תופסים אותו. שזה, אם טוב לנו פה, אם אנחנו פונקציה, וזה הברכה הגדולה של ששת הימים, אנשים לא מבינים. עזבו לרגע את הדיון אם אנחנו רוצים לגור ביהודה ושומרון או לא. ישראל התחילה להיות נוכחת בשדה העולמי הכלכלי מששת הימים. לפני זה התמודדה עדיין עם תקופת הצנע. כן, אבשלום כהן שנפטר בשבוע שעבר, היה עולה תימן, כתב פה שירים על השוק השחור. אתה רואה מה הלך פה בשנות ה-50. הוא אגב כתב את השיר על... על הסוסה, לא? עוד רגע, יבוא לי השיר ילדים הזה. לא, זה לא. טוב. ואז הוא מבקש מהם בעצם לעזור לו להיות שותפים איתו בקיום הזה. הגלה עם סוסה, שכוח. כתב את הגלה עם סוסה, נכון? בשדה תרוץ. להיות שותפים איתו לבניית ה... החורבה.
רגע, אבל מה שאמרת שכשטוב לנו זה מדד לשיקום השכינה, אם טוב לנו מדי זה הולך להיות קבע, ואז אי אפשר. זה מלכות.
זו שאלה מתי זה מתחלף. כלומר, אנחנו יודעים שאדמור הזקן והקוז'ניצר חלקו בזה. אדמור הזקן אמר, עדיף שיהודים הלכו עד הרכובותיהם בדם, אבל הנקודה היהודית לא תימחה, והקוז'ניצר אמר להפך. שיהודי יהיה לו טוב, ואחר כך תדאג לו לרוחניות. זה כמו המחלוקת. בין חב"ד לרב אושר. חב"ד אומרים, תביא מישהו לבית חב"ד שלך, אבל מה התכלית של הסיפור? שהוא יאכל? אלא? או לפחות שיצעק יחי. ורב אושר, תכלית הרוחניות שלך זה לראות שיהודי נהנה מאוכל. אפילו אל תבקש שהוא יברך. וחשבוינס שלו. אבל אתה, נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי... צדיק נעזב, הוא אומר, הייתי שותף ליעזבות שלו, זה התפקיד שלך. ליעזבות שלו. מה זה לא ראיתי? זוכר שכבר כילד קטן, גרתי בשכונה שראיתי המון צדיקים עזובים. ואלה שלא היו עזובים, אחר כך נעזבו, אז אמרתי, מה הפשט? לא ראיתי. הראייה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, שהוא ירד לסדום, הרדנה והראה. כלומר, הראייה כגילוי עניין. ולא ראיתי... לא הותרתי בחוסר עניין את הצדיק, אלא הייתי שותף לתקומה שלו, עזרתי לו. בסדר? ריחמתי, עזרתי. מחמאה הכי טובה זה המחאה, נתתי לו בגד לאכול ולחם. בסדר, גדי? אוקיי, עכשיו... נראה את המקור השני בפרשת שלח לך, בכל זאת זה פרשה הבאה. אנחנו בעצם מתחילים מהסוף להתחלה. מופיע בעמוד אחד, אם יהיה פה מישהו שיהיה מוכן לשטוף לי את הכוס, למלא לי אותה במים, יש לי סיכוי לקרוא גם את זה. תודה. אומר לנו בעל פרי הארץ, בפסוק שלח לך פרש רשי, שהקדוש ברוך הוא לא הסכים רק שלא מיכה בו, ואמר אם תרצה שלח. זה בכלל מעניין, איך הקדוש ברוך הוא, הייתי אומר, סוחב איתנו את הרצונות שלנו, זה גם הרצון למלוכה של ישראל אצל שמואל, וגם פה פרשת שבוע הבא, שלח לך. מה זה שלח לך? אם תרצה שלח, מה אתה סובר? מה הקדוש ברוך הוא סובר? הוא רוצה מלאכים. עכשיו כתב חבר שלי, כתב מאמר שבו הוא הוכיח שבעצם, תודה רבה, שמצד התורה אין עניין שיהיה מנהיג, אלא התורה אמורה בעצם להיות המנהיג של עם ישראל, ולכן לא צריך שמואל ולא צריך לשלוח מרוגלים. מבחינה הזאת יש פה איזו תודעה חרדית כזאת, מי ישמור עליכם אם כולם תלכו ללמוד בישיבה, שואל החילוני בצו פיוס את החרדי, מה הוא ענה לו? מה הוא ענה לו פעם? פעם הוא אומר התורה, היום הוא אומר המזרחיסטים. הם תמיד, אין להם מה לעשות, הם ישמרו עליהם. אבל משה בעצם לא יודע מה לעשות. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתה רוצה ללכת בלבושי העולם הזה, תלך. יש עוד אופציות. אני חושב שגם בהרבה דברים בעולם הזה, גם בפרנסה וגם בשידוכים, אפשר לראות את זה. שלמדתי במרכז, היה סיפור על הרב איציק שפירה, שפעם אחת הלך לפגוש מישהי, פעם בערך בן 17 וחצי. פגש אותו האח הגדול שלו, רב יהושע, אמר לו, אין אתה הולך? אמר, לפגוש את אשתי. אמר לו, משהו שאני לא מודכן? אמר לו, לא, פגישה ראשונה. אמר לו, אז איך אשתך? אני לא מחשבן. אמר, סובל, בעזרת השם לא יהיה בעיות, זאת אשתי. כך אהבה. בסדר? כלומר, כן, היא בת של הרב פרופסור נחום רקובר. גדי מכילה על הסיפור.
טוב, אני גם לא...
אגב, הוא סיפר את זה לפני שהוא ידע את הסיפור שאני אספר עליו. לא, כלומר... לא, בוא אני אציג לך את זה מהעולם שלי. לא, לפעמים הרבנית רוצה כל מיני דברים שיש להם נגזרות כלכליות. כשאתה אומר כן, לפני שאתה יודע מאיפה תביא את הכסף, אתה מוסר את עצמך להנהגה אחרת. לא מדובר שהיא רוצה שתקנה לה לחם מלא ולא לחם רגיל, בסדר, שזה עולה 12 וזה 7. משהו שאתה לא יודע מאיפה תביא. קרה לך פעם לדעת? רואים שזה הוכחה שהוא נשוי? הוא נכד של ראש ישיבה וזה לא עוזר לו. ברמן. בסדר, מה אתה עושה? אתה יכול להגיד אין לי. אולי זה מה שצריך להגיד, זה מה שהדתי-לאומי צריך להגיד. אבל אם אתה מוכן למסור את עצמך להנהגה אחרת, וזה מפחיד, להנהגה אחרת זה לא מה שאתה מבקש ממני, כי אני לא אתן לך כי שלי גם רוצה. בסדר? אני לא אפתור לך את הבעיה.
כן, אני מציע לך משהו,
תמודד איתו. 100 שקל לעזור לך, אבל לא על זה מדובר. זה למסור את עצמך להנהגה אחרת. אתה מוכן או לא מוכן? אז רבנו כותב בתורה סמכתת שכל הממון של האדם תלוי באור נפשה של האישה. מוכן או לא? בסדר? בוא נגיד, אנחנו מדברים על דברים למעלה מ-20,000. עכשיו מה אתה עושה? זה ביום רגוע. עכשיו מה אתה עושה? לא, זה אני ראיתי את המבטים חוץ משלא, הורדתי, זה היה עוד אפס. עכשיו, יכול להיות שזה לא יעבוד לך. יכול להיות. מה דרך, אני לא נותן לך את הסכום. אבל זה הנהגה. אז מה זה הכניסה לארץ? מה המשמעות של הכניסה לארץ? בעניין או על דרך מה שאמרו רזל, שלוש מתנות, התחדשות ובפשיטות. כן. נכון?
כאילו אם הכבוד בהתחדשות, אז
הקדוש ברוך הוא
ידע כבר
על... לא, בוא, אחרי מה שקטרגנו על החשיבה הדתית-לאומית, יש בה הרבה יתרונות, שהאנושות, או האנושיות דייקה, בפשיטות, זה לפני הכל. שיברתי פה סיפור פעם, ואני אספר אותו עוד פעם, שישבתי שיבה על אמי, היו שם שניים מגדולי הדור, אחד ראש ישיבה חרדי חשוב, ואחד ראש ישיבה דתי-לאומי חשוב. ולא הייתי יכול לוותר על השאלה, אמרתי, מה קורה אם אני בכיתה וכולם מעתיקים מבחן? אני יכול להעתיק או לא? מה אתם אומרים? כולם מעתיקים. ואם כולם מעתיקים? גם.
כאילו, עדיף שתעשה משהו לא בסדר, שתראות מהגל.
יפה, זה מה שענה ראש ישיבה עם הפרק. ראש ישיבה בלי הפרק, אמר. מה זה שייך? עכשיו, המקום הזה של כניסה לארץ, במובן הזה, זה לוותר על השפה. זה לא לעשות מה שעושים. כלומר, התורה ניתנת לא במקום. האם היא יכולה לתפקד במקום? ההיסטוריה מוכיחה שעדיין לא. נכון? דיברנו על החרך של 10 שנות היסטוריה שנקרא שלמה המלך וגעגוע של 3300. מה עושה פה הפרי הארץ שהוא עולה לארץ? אז הוא אומר, יש 3 מתנות, תורה וארץ ישראל ועולם הבא, והעניין שאמרו באורייתא ברא קודש בריך הוא עלמא והוא אותיות התורה. ובאור בספר יצירה וכוון בפה שהאותיות נקבעו בקביעות באדם בפה, ובעברת האותיות מעורר כל העולמות שהם מן המידות ולמטה, שמתחלת העולמות בהתגלותם על דרך עולם חסד ייבנה, ואין לך שום מבוקש שיהיה למעלה מן המידות, רק צעקה מוזכר בזוהר, או מקרום שהיא למעלה למעלה מפני שהיא מאום קדיליבה, שאי אפשר להתלבש באותיות. והנה ידיעת אמיתת וטבע הנבראים למשוך אחר שורשו, ותר עיקר הגרירה, כדרך הדומם להצמיח ולעלות יותר מדרגתו, ודרך הצומח לגדול בכדי לכנוס בחי וחי במדבר, גם שאין יודעים מאומך נתבעים בטבע. אם כן, ודאי מן הראוי להזכיר אותיות התורה שבהן נברא אלמה להתמשך אל שורשו, שהוא התורה שהיא הייתה 2000 שנה קודם שנברא העולם, שם המידות, הוא התפשטות כל הגשמיות מעיקרו. שאין לך דבר שיהיה בלא מידות, ובעמיד הגוף מלמטה, והחיות עולה למעלה, או פירוד החיות מן הגוף עד ביטול ההרגש שאין לך איסורים קשים מהם כידוע מהחוקרים, שכל איסורי הגוף מכוח הלב וכל דבר איסורים הם פירוד הדבקות. מה הוא אומר לנו פה? לא, מה אתם תופסים? זה לא, זה שפה לא פשוטה.
שפה לא פשוטה וזה חוזר על עצמו המון. בוראי דבר על מה, באותיות התורה.
אבל מה, מה הוא רוצה? מה הוא אומר?
היה פה איזה היפוך. התחלה אני שומע שהשימוש באותיות מזעזע את העולם. שימוש באותיות שהעולם נברא באותיות התורה, אז זה שאני מדבר בפה את האותיות האלה, אני מנער את העולם.
אוקיי. איך הבנתם? מה היחסי דומם, צומח, האם מדבר? אתה יודע, הלימוד, הלימוד אותו לא דומה לספרים חסידיים אחרים, צריך לדעת את זה. או משהו אחר.
משהו לא מובן מתחילת השיעור.
לא מתחילת השיעור, מתחילת הטקסט.
לי.
אוקיי, מה הוא אומר? אז זה אומר שאנחנו בפרי הארץ. מה הוא אומר? א', מה שיפה, זה לא רב נחמן, מה שאתה אומר עובד. לא עובד אצלו. זה ארץ ישראל, רואים את זה. העסק לא עובד. אוקיי, אבל מה הוא בכל זאת אומר לי?
הקדוש ברוך הוא לא הסכים, רק שלא מיכה,
אוקיי. כן. אוקיי. כן. כן, זה רש"י. מה הוא אבל נותן לי על גבי הרש"י?
אני אגיד משהו שזה במקום אחר, אני חושב שזה כן קשור. כשאני מדבר באותיות, החוויה שאמורה לקרות היא שזה נמשך לשורש. כלומר, אני אמור להרגיש, כשאני מדבר עכשיו מילים, אני אמור להרגיש כאילו אני נוגע בשורש של העולם, וזה טבע, כאילו, טבע הנבראים למשוך אחר לשורשים, זה עיקר.
אוקיי, כלומר, בוא נגיד ככה, הדומם לאן שואף?
לצומח.
צומח לחי, חי למדבר. המדבר כולו בנוי על אותיות התורה, והוא שואף, כמו הכוזרי שמדבר על המשיכה לגלגל חמה של הנר, הוא שואף אל התורה, שכאילו איפה היא נמצאת? כלומר, יש לך פה איזה כוח הצומח, אבל הפוך. לא כוח הצומח וכוח המושך, שרב נחמן מדבר שכל הזמן מושך אותי למעלה. זה הפוך. כלומר, הוקטור, כוח המשיכה, הוא כלפי מעלה. אבן השתייה נמצאת למעלה, לא למטה. בסדר? זה תפיסה הפוכה מתפיסות אחרות.
לכן יש איסורים.
כלום.
שמה?
זה חוויית ניתוק.
כלומר, הניתוק הוא ממה? איסורים ביוד. מה זה האיסורים? כלומר, יש פה בעצם החולי והמוות זה הפרדה של היסודות. ובעצם הכוח המדבר רוצה להתנתק משאר היסודות שבתוכו. ולהיות רק מדבר. ולכן, לא יראה אני אדם וחיה בשעת מיטתו רואה. שעת מיטתו בעצם, הכוח המדבר מתעצם על שאר היסודות, הוא מת אבל אז הוא רואה את הקדוש ברוך. נכון? תוסף רוחה מגבעון, אז אומר הזוהר שיש תוספת רוח, אז הגביעה. כלומר, החיים בעצם מתנהלים ברובד הנפש. תוספת, או הרוח תוספת הרוח, שזה כבר הנשמה או המקיף דמקיף, חיה ויחידה, זה בעצם מה שמאותת שהאדם סיים את חייו. כמו שראינו השבוע את הפטירה של הארי, אחר כך של חיים ויטל שמר שומע, מתאר.
למה זה לא מספרות קלאסית? למה קראת מאוד משהו?
הוא לא מעודד את זה.
ארץ עושה לבית ביסורים. קשה, טוב,
יופי. שנייה, עוד רגע. מילי דרשו רזל. כן. מה זה, הפרדת היסודות.
אבל הפוך, לא בגלל שאתה רחוק מהשורש. בגלל שאתה רוצה להתקרב לשורש. אז הגוף רוצה לי, אז ה... אז מה שרוצה להידבק, רוצה להיפרד מהגוף, והיה זה שסורים. סורים הם הפוך, לא? לא, אוי, כמה אני רחוק, ביי ביי. אני עובד את התוך המקצועות הדבר, זה הפוך. בגלל שהדיבור אומר, רוצה להישאר
לשור. אבל יש לסוס, אם אני מתקרב.
כן.
כלומר, הדיאגנוזה, אני יכול לצלם במצלמה ולהראות לך שהיסוד המדבר שלך יותר ויותר נוכח, וזה גופה מה שגורם לחוסר עניין הדדי של שאר היסודות ביסוד הזה, ואז זה היסורים. והנה דרשו רזל בתיבות ומתורתך תלמדנו, בקל וחומר משן ועין שאדם יוצא בהם לחירות איסורים שהם מרקים כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה שאדם יוצא בהם לחירות ו... איסורים ממרקים, המרוק הוא הזדקחות החומר וביטול הרע לגמרי שהיה מעורב טוב ורע. כלומר, זה דיוק של היסוד המדבר. החומר הרי זה היסוד הדומם, בתווך יש לי שתי יסודות ביניים, צומח וחי. הדומם זה האחור באחור והפנים זה המדבר, ואז יש לי פנים באחור, אחור בפנים, לולה והדס מול הערבה והאתרוג. אבל ברגע שהמרוק אומר אני הולך על הסיפור של הפנים בפנים של העולם המדבר, הדרך זהו מתנת ארץ ישראל על ידי איסורים. למה ארץ ישראל הולכת באיסורים? כי אין מה שום דבר של גשמות. תראו כמה זה לא ציוני. תראו למה רב צבי יהודה לא רצה את החסידות. בניגוד למה שנמצא אצל פאת השולחן ואצל המים אדירים ואצל כל העלייה של תלמידי הגר"א, פה ארץ ישראל היא היסוד הלא גשמי של המציאות. בסדר, רב צבי יהודה עשה אחר אסטרטגית, אם הוא לא היה עושה אותה, אני הייתי עושה אותה. במובן זה שהוא תפס שאי אפשר לבנות מדינה מכאלה דרושים, זה מנזר. ידוע מעניין המן שהוא לחם מן השמיים שהוא מדרגה למעלה מהארץ כידוע, שהוא רוחני, הוא לכאורה קשה, איך אפשר למעול מעל בה השם להתאבות אהבה, להיות מזון רוחני כזה שהוא מופשט מהרע. אבל העניין, הוא ידוע מאמר הזוהר, אפילו מלאך שרוצה להתראות בזה העולם צריך להתלבש במלבושי העולם הזה. זה שיעור הרבה פעמים, למה אנחנו מפחדים להתחתן. אפילו מלאך שווה בגימטרה בחור ישיבה, ומה רוצה המלאך הזה? להתראות בזה העולם. העולם זה האישה, צריך להתלבש מלבושי העולם הזה, לכן זה מפחיד את הבחור ישיבה להתחתן. סובך. לכן דרך כל הרוחניים הפשוטים שמשתנים בירידתם לאופן ודרך הכלי שמתלבשים בו כידוע, ממשל המים שמשתנים להיות כצורת הכלי עם עגולה או מרובעת. עכשיו זה נהיה מסובך. אתם מבינים, אנחנו לומדים חסידות, אבל זה שפה הרבה יותר קרובה לראשוני המקובלים. שפה שקרובה לשערי אורה, שפה שקרובה לרמק, בכל ספריו. כן. ואז מה קורה? ולכן אפילו הרוחני היותר פשוט בריתו כניסתו באדם משתנה אל משהו אדם עם טוב ועם רע, הוא מתגשם, והמנה מתגשם, הכל לפי משהו אדם. והנה באדם בליעל היה רוחניות פועל הרע ביותר, מפני שהרבה חיות רוחני ודק בקליפה, ואדם בליעל מתגשם ביותר, מתגשם יותר ויותר. מתקשר למה שראינו בלקוטי מוהר"ן תורה למד א', שמה? שאני פוגש בצדיק את ארבעה נכנסו לפרדס, ואני יכול לפגוש בו גם סם מוות. כלומר, מה זה העולם הזה? זה לעבוד על החיבורים הנכונים בין ארבעת היסודות. זה. עכשיו, מה בעצם קורה באדם הבליעל?
המן הופך להיות דרך בשביל
שהבליעל יוכל. בשפה של אגנון, בורגנות של העולם הבא. בורגנות של העולם הבא. זאת אומרת, הקדושה יכולה להפך לקרית האוויר של הבורגנות. היום זה קורה. למה? לא. לא, אבל פה זה עוד יותר. זה איש הבליעה על הרוחניות פועלת רע. זה יותר מזה. אני אגיד בציניות, זה החבורה של הבלבטים, חוג חזון, שנוסעים לשוויץ ומביאים רב שייתן להם שיעורים. בסדר? כאילו הוא עוד משבצת בבידור, הוא לא מישהו שיכול, כמו מעשה מעורך של רבי נחמן, למשוך אותך ולהעיף אותך. תן לו את המשבצת, הוא ייתן דבר תורה, פרשת שבוע, ליל שבת, זכות זה הוא יבוא עם אשתו ויראה לה את האגם. כן, יש לנו פה הבנה של המורכבות של העולם הרוחני והעולם הגשמי. ולכן אפילו הרוחני היותר פשוט בריתו זה ראינו, והנה כוונת השם ברך הייתה בנתינת ארץ ישראל לישראל, ולזונה ממזון ארץ ישראל שהוא במעלת המן, שהוא למטר השמיים תשתמיים, שהוא הקדוש ברוך הוא בעצמו ולא על ידי שום שר. כלומר, דווקא בגלל החשש הזה, ארץ ישראל זה ארץ רק של היסוד המדבר. מרכז? הפוך אבל. נכון? זה רק היסוד המדבר. כמבואר בספר חסד לאברהם, אשר לכן נפסק המן באוכלם עבור עץ, מפני שלא היה מצטרך להם, כי עניין אחד הוא. תסתכלו למטה ברב אזולאי, יש להקשות למה ארץ ישראל הקדושה גרם מן המן הרוחני, ויש לומר שהטעם לזה הוא כי המדבר, כל הדברים הגשמיים שבהם חיצוניים וטמאים וגדלים בארץ העמים שהיא ממשלת השרים, לכן אין פירותיה, כלי לקבל הרוחניות הקדוש, אין גוף טמא נעשה כלי הרוחני הקדוש. ואם היה קדושה היא בפירותיה ומזונותיה, ניתן על ידי שרים, וזה אינו שבעניין המן שהוא מן השמיים, ונחלק לשרים כלל. אומנם ארץ ישראל, פירותיה הם על ידי הקדושה, ואותו רוחניות הראוי למן מתלבש בפירות הקדושים מהם. לכן אין מן בארץ.
אבל גם אין שינוי כמו
שהוא תיאר את
המים.
המים
הרי
מתאימים
את עצמם
לכלי,
בארץ לא?
לא, זהו, הכל רוחניות. מה אתם אומרים על זה? זה פשוט הפוך מכל מה שחשבנו על ארץ ישראל.
זה לא מצדיק את החומר בארץ ישראל.
להפך.
אתה חושב שזה מצדיק את החומר בארץ ישראל, שהחומר בארץ ישראל הוא קדוש?
להפך.
אין חומר בארץ.
החומר בארץ ישראל מתגלה כאין חומר. והנה, זה אחר. והנה, כבר הקדמנו שהכל לפי משהו אדם. וחלילה, אפשר להתגשם יותר כנזכר, כי הכל תלוי בהכנה והזמנה מילתא היא לשם משהו אוכל, אם להתמרק מתמרק ביותר, על ידי הרוחני היותר דק. ואם להתגשם, מתגשם ביותר. כמאמר שניים שאכלו פסחיהם שמרו רזל עליהם, נאמר צדיקים הלכו בם, פושעים יכשלו בם. עוד רגע נראה. והנה עם כוונת האדם להתמרא כל מגמתו והסתכלותו על כל החיות הרוחני שבתוכו. מה שאין כן עם כוונתו לתאוותו, כל מגמתו והסתכלותו על הטעם וגשמיות התאווה שממנו. לכן אמר השם בר חייך, אני נותן להם מקום לטעות בוודאי. שהרי הבחירה ניתנה, וכל הרוצה לטמא פותחין לא. מה הוא אומר עכשיו? עדיין, גם בארץ ישראל, זה לא מוכרח שיהיה רק הכנה לקדושה, אלא זה עדיין תלוי באדם, וגם בארץ ישראל אדם יכול להתגשם. לא, אין פה עולם של ביניים. זהו התגשמות מוחלטת, שהרוחניות בעצם הופכת לכלי שרת בידי הגשמיות, ואז היא הכי מסוכנת, או הגשמיות מתעיינת אל רוחניות. אין פה תורת אחדות ההפכים, אין פה את הניסיון ליצור את המילים ושילובים. לא. מה אתם אומרים?
מהכלים.
אני מתלבט, כי אם זה, אני נותן להם מקום לטעות, זה ארץ ישראל כן מבלבלת, לא כמו שציירת. ארץ ישראל מבלבלת, כלומר היא כן מתעתעת, זה יכול להיות
מאוד. תלוי באדם. יש מארץ ישראל העליונה והתחתונה. יש מציאות שזה רק מן. שהחומר הופך לרוח ויש מציאות הפוכה. אין שילוב. אין חיבור. בסדר, זה הופך לנו את התודעה של מה זה ארץ ישראל? טוב, נראה לי שבוע הבא, עוד שבועיים, נתעסק במה זה גאולה, המקום של של ההתערות הדלטטה מול ההתערות הדלרה, שזה גם קשור. ננסה לעבוד על המקום הזה. שבוע הבא כאמור יהיה את ההזכרה, את היורצייט בבית שלווה ל-10 שנים, שבעת הרב שגר. זה נופל על השעות האלה, אז נהיה שם. זהו.
עוד שבועיים.